לפני כמה חודשים נפגשתי עם זוג לקראת חתונה. זה היה זוג חילוני, תל אביבי, והייתי אמור לערוך להם את החופה, ואני תמיד נוהג שזוג כזה, אני מזמין אותו אליי הביתה להיכרות. יושבים על כוס קפה, אני שואל אותם, איך הכרתם? איך הייתם רוצים שתראה החופה שלכם? וגם מסביר להם ממה בנוי הטקס, מה המשמעות של כיסוי האינומה, של הטבעת, של הכתובה. ואז אנחנו מגיעים לחלק של שבירת הכוס. ואני אומר להם, למה לדעתכם שוברים כוס בחתונה? לא תאמינו, אבל רוב הזוגות פשוט לא יודעים. עלי עם כל מיני השערות, אני לא אשכח את אותו חתן שאמר לי, נו, למה שוברים כוס בחתונה? זה כמו שבאמריקה, כשרוצים לאחל למישהו בהצלחה, אז אומרים לו, break a leg. אז אצלנו, במקום רגל, אז שוברים כוס, זה פשוט נוח יותר. אז התשובה מאוד חמודה, אבל לא נכונה. למה באמת שוברים כוס בחופה? אז אתם יודעים, התשובה היא, זכר לחורבן המקדש וירושלים. הבעיה היא, איך תסביר לזוג חילוני תל אביבי, שמקדש לא אומר לו שום דבר, מה פתאום להכניס את הדבר הזה לתוך החופה שלהם? לא אשכח, שניסיתי פעם להסביר לאיזה זוג, ואז הקלה אמרה לי, הרב אל תיקח את זה אישית, אבל אני שמחה שנחרב בית המקדש. מה אנחנו צריכים את זה? במאה ה-21, קורבנות, זה לא רלוונטי, זה לא אקטואלי. ועוד להיכנס לתוך החופה שלנו? מה הקשר? איך באמת אפשר להסביר לאנשים שרחוקים מכל הנושא הזה, מה פתאום לעשות סימן לחורבן המקדש, ועוד ברגע הכי שמח בחיים שלהם, מה הקשר? לפני 3 שנים, הרב של הקומנדו פרסם לקראת 9 באב לחיילים שלו, קובץ הלכות שימושי. ובסוף הוא רשם משפט, אם יגיע משיח, ייבנה בית המקדש, לפני 9 באב, אז תראו את כל ההלכות האלה כמבוטלות. והוא שלח. עיתונאי, אחד העיתונים הגדולים בארץ, פנה לדובר צהל בתלונה. איך יכול להיות שרב צבאי מדבר על בנייה של בית המקדש, בהר הבית, זה הרי יבעיר את המזרח התיכון. איך יכול להיות שבמסמך של צהל רשמי כתוב כזה דבר? אתם יודעים מה הייתה התשובה של דובר צהל? התשובה הייתה שהרב התלוצץ. אתם קולטים? הדבר שעם ישראל מתפלל, חולה, מתגעגע, בוכה עליו 2000 שנה, מה אומר דובר צהל? זאת הייתה בדיחה, צחק אתכם, מה אין לכם חוש הומור? העניין הוא, שהקושי הגדול הזה להבין מה הקשר, מה בינינו לבין חורבן המקדש, זה לא רק עניין של איזה זוג תל אביבי, או אפילו של דובר צהל, אלא של כולנו. מגיע יום 9 באב, אנחנו צמים, מנסים קצת לעורר את הלב, אבל באמת אין לנו דמעות לבכות, ואנחנו לא מבינים על מה. ולא מעד ננוער שמעתי את התלונה, הרב, למה באמצע החופש הגדול תוקעים לנו עכשיו את 3 השבועות? ואחרי זה 9 הימים ו9 באב. זה לא פייר. לא מספיק הייתה קורונה שביעשה אותנו לגמרי. עכשיו עוד הימים האלו, באמצע הקיץ. אמר לי איזה נער, אי אפשר היה לארגן את זה בחשוון או בטבת. ככה באמצע הקיץ, לא מתאים. אז יש פה באמת קושי. אבל תקשיבו, יש פה דבר שלא יאמן. אנחנו באמת מתקשים להבין, מתבלבלים, מהססים. לעומת זאת, האויבים שלנו, להם מאוד מאוד ברור שבית המקדש, שער הבית, שירושלים, זה המקום החשוב ביותר בעולם. תראו, משמרות המהפכה האיראניות, היחידות המובחרות שלהם קרויות כוח קוץ. בעברית, כוח ירושלים. על הבנדנות הירוקות של לוחמי החיזבאללה רשום אלקוץ, ירושלים. אפילו הם שם בעזה מדברים על המלחמה על אל-אקצה. אתה אומר לעצמך, מה הקשר? אתם ואל-אקצה, אתם בעזה. מה לכם ולירושלים? אבל האויבים שלנו ברור. הר הבית, זה המקום. עליו באמת ניטש את המערכה. כבר לפני 2000 שנה, כשטיטוס כובש חצי עולם, המזרח התיכון בידיו, מקומות באסיה, באפריקה, כשהוא חוזר בסופו של דבר לרומא, על שער הניצחון את מה רואים? את מנורת המקדש. את הניצחון על ירושלים, את ההחרבה של בית המקדש. כי גם לא היה ברור שזה הניצחון האמיתי. פה הייתה המלחמה. במשך 3,000 השנים האחרונות, המקום הנכבש ביותר בעולם, מגיע לו ערך בספר השיאים של גינס, זו ירושלים. כמה פעמים נכבשה עיר אחת במשך 3,000 שנה? התשובה היא 58 פעמים. מדהים. אין עוד מקום בעולם שכל כך הרבה נלחמו עליו, נאבקו, חוץ מהעיר הזאת. חוץ מההר הזה, 10 פעמים, כל האימפריות, כל המעצמות הגדולות, הרגישו באיזה חוש פנימי, שם נמצא מפתח החיים. מי שיהיה שם, הוא מחובר לאלוקים. יש לו את האוצר הגדול ביותר. ולכן הם עשו את הכל. נלחמו, שפכו דם, כדי להחזיק במקום הזה. אנחנו עם ישראל, הקשר שלנו עם המקדש וירושלים לא פשוט. תראו שגם כשיהושע ועם ישראל כובשים את הארץ, לוקח עוד 400 שנה עד שדוד המלך משחרר את ירושלים מידי היבוסים וקונה את גורן ארוונה, מקום על הר הבית שעליו נבנה המקדש. זה לקח מאות שנים, הארץ נכבשה, אבל רק זה מתמהמה. זכינו לתקופה של עדנה, מקדש שלמה, ואז הוא נחרב, ובית שני, והוא נחרב. במשך הרבה שנים עם ישראל התפלל תמיד לכיוון ירושלים, זכרנו אותה. ברגעי השיא של השנה, בליל הסדר, ביום כיפור, חתמנו את היום במילים לשנה הבאה בירושלים הבנויה. ובכל זאת, תראו שכאשר מוקמת מדינת ישראל, ירושלים נשארת רחוקה מאיתנו. היה לנו אחיזה בחלק ממנה, אבל הלב נשאר רחוק. ההמנון המפורסם ביותר של ירושלים, זה השיר המופלא של נעמי שמר, ירושלים של זהב. מתי השיר הזה פורסם? בשנת 1967, תשכ"ז, זה היה היום העצמאות, שדרך אגב היה בדכדוך גדול. הייתה תחושה באוויר שהולכת לפרוץ מלחמה, והתוצאות יהיו לרעתנו. היה ריכוזים של כוחות של האויב על הגבול, והיה חרדה כזאת בארץ, עד כדי כך שהיו אנשים ששלחו את הילדים לחול. אמרו, הולכת להיות פה השמדה של מדינת ישראל, לפחות שהילדים שלנו ינצלו. ונעמי שמר כותבת שם את השיר היפהפה שלה, שבאמת מרטיט את הלב של כולנו, אבל האמת היא שזה שיר מאוד עצוב. הרי מה כתוב שם? העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. בדד, מה זה מזכיר לנו? אז כל המבודדים שבינינו מעניינים בהסכמה, בדד זה מצורה שבדד יושב מחוץ למחנה מושבו. ירושלים יושבת בדד ובליבה חומה. היא חתוכה, היא קרועה לשניים, כשחלק הארי, הלב שלה, הוא לא בידינו. מי שאחז בו זה היה הליגיון הירדני. ואז, כעבור 3 שבועות, פורצת המלחמה. ואנחנו זוכים בניצחון אדיר, וירושלים חוזרת להיות שוב בידינו. אספר לכם, אנקדוטה מעניינת, כמה שבועות אחרי המלחמה, עמוס עוז, סופר, פרסם מאמר ביקורת נגד השיר של נעמי שמר. והטענה שלו הייתה שהשיר הזה פשוט לא נכון. מה זאת אומרת? העיר אשר בדד יושבת. היא לא בדד, יש בה הרבה מאוד אנשים ערבים. מה, את אומרת שכיכר השוק ריקה, היא מלאה בערבים. אין יורד אל ים המלח בדרך יריחו, הוא אמר, בעיניי ראיתי, ערביות יורדות עם הסלים על כתפיהן. נעמי שמר סיפרה שלקח לה שנים עד שהיה לה תשובה מנוסחת לענות לעמוס עוז. אבל בסופו של דבר היא אמרה, בעצם מה שאתה אומר אדון עוז, זה כמו שיש בחור שליבו שבור ועיניו זולגות דמעות כי אהובת ליבו כבר איננו עוד איתו. הוא מתגעגע אליה והוא רוצה בה. ואז הוא הולך אל הפסיכולוג שלו, עמוס עוז, שאומר לו, מה אתה עצוב? מה אתה בוכה? הכל בסדר, היא במיטה עכשיו עם מישהו אחר. הכל בסדר. אמרנו משמר, ארץ ישראל, בלי עם ישראל בתוכה, זה בשבילי אדמה מתה. אם אנחנו לא שם, אם ירושלים היא לא שלנו, של עם ישראל, אז מה הטעם? זה כאילו היא ריקה. טוב, עמוס עוז לא הבין את זה. אבל זה מה שעמד מאחורי השיר שלה. וכאשר זוכים לניצחון הגדול, היא מחברת בית נוסף לשיר. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה. זה השופר של הרב גורן, שתוקע שם בהר הבית, ומברך מנחם ציון ובונה ירושלים. אבל כאן, חברים יקרים, מגיעה החרפה הגדולה. סוף סוף עם ישראל חוזר לירושלים, ואחרי 5 דקות הולך שר הביטחון משה דיין ומוסר את מפתחות הר הבית לידי הוואקף המוסלמי. למה? איך הוא יכול לעשות דבר כזה? תראו, משה דיין היה אדם ללא רגשי קודש. הוא לא הבין מה לנו ולמקדש, ההיסטוריה, מה זה חשוב. עכשיו אני רוצה שקט. לערבים מאוד חשוב הר הבית, בוא נרגיע אותם, ניתן להם את המפתחות, נרגיע את העניינים, הכל יהיה בסדר. דרך אגב, אותו דבר עושה במערת המכפלה. עכשיו בגלל ההתעקשות של הרב גורן, נשארה לנו עוד אחיזה בה. בכל אופן, היום יש מצב של חרפה, המקום היחיד בעולם שאסור ליהודי להתפלל בו, זה הר הבית. אם יהודי ינסה להתפלל במקום הזה, יש שם איש וואקף מוסלמי שעוקב אחריו, ויבוא שוטר יעצור אותו, כי אתה מפריע לסדר הציבורי. בעיני הערבים, אם יהודי יתפלל במקום הזה, מי יודע מה יקרה? יצא לי כמה פעמים לשוחח עם בני נוער, שהיה קשה להם הנושא של התפילה. ונער אומר לי, הרב, אין לי כוונה. אני מדקלם את המילים כמו איזה טוקי, סתם. יש איזה טעם בתפילה הזו? אולי עדיף שאני אבטר וזהו. ואמרתי לו, בוודאי שיש טעם בתפילה הזאת. תבין, אם אתה תעשה תפילה כזאת, סתם לדקלם את המילים, בלי כוונה, בלי התלהבות, פשוט תגיד שמה ישראל, תגיד, ובא לציון גואל, על הר הבית, שוטר עוצר אותך. אתה מערער עכשיו את יסודות המזרח התיכון. אתם קולטים? התפילה הזאת שנראית לנו סתם, כמה היא חשובה בעיניהם, כשהיא נעשית במקום הזה. אנחנו, למרבה הבושה, השערוריה עד היום נותנים לאחרים לשלוט במקום הזה ואנחנו עדיין רחוקים. מונטגו הכריז הר הבית בידינו, אבל הוא לא כל כך בידינו. אני חייב להגיד כמה מילים על קבוצה מיוחדת בעם ישראל שעבורה הקשר עם ירושלים והמקדש תפס מקום מיוחד במינו, וזה אחינו יהודי אתיופיה. אצלם היה מקובל שכל פעם שאתה הולך ברחוב ואתה פתאום רואה חסידה בשמיים, הם היו מרימים עיניים למעלה ואומרים, שימלה שימלה, הגרצ'ין ירוסלם דנה. לטובת אלה מכם שאינם דוברי אמהרית, אני אתרגם, חסידה, חסידה, תמסרי שלום לירושלים. הייתה להם איזו אמונה שכל החסידות באות מירושלים. ולכן, אם יש איזה חסידה, שהיא תמסור דרישת שלום לירושלים. לקחתי פעם טרמפ יהודי מעולי אתיופיה, והוא סיפר לי סיפור מדהים על אמא שלו. הוא אמר שבתור ילד הוא זוכר שהיא הייתה הולכת כשתמיד יש איזה סדין שקשור לסביב המותניים. ונראה שיש משהו שהיא מסתירה בפנים. הוא אמר לה, אמא, מה את מחביאה בפנים? אז היא פתחה את הסדין, והיא ראתה לו שיש שם אדמה. אז אמר לה, מה, אדמה? חסר פה אדמה, למה את סוחבת את זה עלייך? היא אמרה לו, זה לא סתם אדמה, זאת אדמה מיוחדת מירושלים. התברר שיום אחד הגיע לכפר שלהם בן אדם ואמר להם, אני הגעתי מארץ הקודש, באתי מירושלים ויש לי דבר יקר ערך להראות לכם. והוא פותח איזה קופסה שהייתה באמתחתו, והוא מראה שיש שם אפר. אתם חושבים שזה סתם אפר? הוא אומר להם, זה אפר מירושלים. אתם רוצים לקנות? והולכת אותה יהודיה כפריה פשוטה, ולוקחת את כל הכסף שהיה לה, וקונה קצת אדמה מירושלים, ומאותו רגע היא מתייחסת אליה בחרדת קודש. היא שומרת את זה צרור איתה, וכל מקום שהיא הולכת, צמודה לאדמה מירושלים, כשהיא נפטרה מן העולם, הבקשה האחרונה שלה הייתה, שיקברו אותה ביחד עם האפר הזה. היא לא זכתה לעלות לארץ, אבל הבן שלה הגשים את החלום, והוא סיפר לי את הסיפור הזה פה, בישראל. אני אספר לכם את זה, מתוך התפעלות והערכה לאחינו יהודי אתיופיה, שבאהבה גדולה, חלמו, התגעגעו לירושלים. תדעו שכשהם הגיעו לארץ, היו ביניהם כאלה שפשוט נחרדו לגלות שבית המקדש נחרב. הם היו בטוחים שהם יגיעו לארץ הקודש ויוכלו לעלות לירושלים, לרגל, לבית המקדש, ופתאום הם שומעים שהוא איננו, שהוא נחרב. המצב שלנו, חברים יקרים, הוא עגום הרבה יותר. אנחנו אפילו לא חשבנו שהוא קיים. נולדנו כשמבחינתנו אין בית מקדש, זאת ברירת המחדל, ובואו נודה על האמת, טוב לנו בחיים. או כמו שאמרו חכמנו, החיים שלנו טוטים. נכון, יש איזה קורונה שקצת יושבת על הוריד, אבל גם היא תיעלם בשלב כזה או אחר. וסך הכל, באמת יש לנו כל כך הרבה, כזה שפע, ברכה, רווחה כלכלית, אין בית מקדש. דוגרי לא חסר לנו. קמנו הבוקר, ובעיקר חשבנו על זה שאנחנו רעבים, לא אכפת לנו מדברים אחרים. איך אפשר ביום הזה לא לעשות שקר בנפשנו ולהצטער כשאנחנו לא באמת מצטערים? על מי אנחנו עובדים? השאלה שאני שואל, חברים יקרים, היא יותר טובה מהתשובה שאני יכול לתת עליה. כי מה באמת זה בית מקדש? אני לא חושב שיש מישהו שיכול להסביר. צריך להיות שם בשביל להבין. אבל קצת בכל זאת לקרב להבנה שלנו, אני קודם כל רוצה להגיד מה זה לא. בית מקדש זה לא עוד בניין שהיה בירושלים. יש את תחנה מרכזית, מוזיאון ישראל, קניון מלחה, ויש בית מקדש. עכשיו אין בית מקדש. לא. עולם שהיה בו בית מקדש, זה היה עולם אחר לגמרי. זה היה עולם שהיה בו השראת שכינה, שהצינור הזה שחיבר בין השמיים לבין הארץ, פעם ועזרים אנרגיה רוחנית. היה נבואה, היה סנדרין. חזל אומרים שאפילו הטעם של הפירות היה שונה. אתה אוכל אבטיח היום, אכלת אבטיח אז, זה לא אותו דבר. הטעם היה אחר. הבעיה שלנו, שגדלנו בלי זה. האם אפשר להסביר לעיוור מלידה, שאף פעם לא ראה שום דבר, איך נראית שקיעה יפהפייה? האם אפשר להסביר לחירש מלידה, איך נשמעת סימפוניה מדהימה של מוצרט? אי אפשר, אין מילים. אתה צריך להיות בזה בשביל לקלוט. ואולי על זה אנחנו צריכים לבכות יותר מכל. על זה שאין לנו דמעות, שאנחנו לא מבינים ולא מסוגלים להבין, שלא איבדנו בניין, איבדנו עולם שלם, עולם רוחני אדיר, שמחכה לנו, אבל אנחנו לא שם. אני רוצה לתאר פה תיאור דמיוני שיכול קצת לסבר את האוזן על המקום שאנחנו נמצאים בו. תראו לעצמכם, חברים יקרים, אישה שנשלחת לכלא למאסר ממושך. 20 שנה היא ביצעה איזה פשע חמור, וחודש אחרי שהיא נכנסת לכלא, מתברר להנהלת המקום שהייתה בהיריון. עוד לא ראו, אבל העובר הולך ומתפתח בבטן. ואומרים חודשיים, שלושה, שבעה, תשעה, ונולד תינוק. והיא ממש מתחננת, אל תיקחו אותו ממני. תנו לי לפחות בינתיים להשאיר אותו איתי. החיים שלי אומללים. אין לי משפחה. אני תקועה פה 20 שנה. לפחות משהו, קצת, בינתיים, התינוק שלי. ענת הכלה מתלבטת, ומחליטים בינתיים להסכים. והתינוק גדל איתה. והוא כבר בן שנה. הוא בן שנתיים. הוא בן 5. הוא בן 10. ואנחנו נכנסים ופוגשים את הילד הזה. ושואלים אותו, תגיד חמוד, איך החיים? מה אתם אומרים? מה תהיה התשובה שלו? אני אגיד לכם, איך החיים? הוא יגיד, סבבה. איזה כיף. אני פה עם אמא שלי, יש עוד שתי חברות בתוך התא, יש לנו אוכל. אני יכול לרוץ מפינה לפינה של התא, לא חזור, לא חזור, אני יכול להתגלגל על המיטה. פעם ביום אפילו יש טיול. מוצאים אותנו החוצה ואתה יכול להרים עיניים לראות כחול למעלה, אוי זה מדהים. אנחנו שומעים את התיאור הזה ונחמץ לנו הלב. הילד הזה פשוט מסכן. אין לו מושג מה הוא מפסיד. תבינו, הוא בחיים לא אכל גלידה. הוא לא שיחק עם חבר בגיל שלו, הוא לא רכב על אופניים, הוא לא היה בבריכה, הוא לא היה בטיול בחיק הטבע. אבל הוא מרוצה, כי מבחינתו אין משהו אחר. אתה המצומק של הכלא, זה העולם שלו, ואין בלתו. סיפור העצוב של הילד הזה, חברים יקרים, הוא בעצם הסיפור שלנו. אנחנו חיים בעולם שנראה לנו 100%. יש לנו פיצה, וקולה, ונטפליקס, ואיקאה, ואינסטגרם, ואייפון. אנחנו נוסעים לה שאנחנו רוצים, מבלים, אוכלים, מצטלמים, ואנחנו לא קולטים שיש עוד עולם רוחני שלם שלא הגענו אליו, שמחכה לנו מעבר לפינה, והמזל שלנו שיש לנו את תשעה באב. שזה יום אחד בשנה שהוא סוג של חלון שאתה לא רואה מה יש מעבר לו, אבל אתה יודע שיש משהו. זה כמו אותו אשנב בתא הכלא של אותו ילד מסכן שבא לרמוז שיש עולם אחר, שעדיין מחכה. וכל עוד אנחנו נמשיך לצפות אליו, להתגעגע, לחתור, יש סיכוי שיום אחד נגיע לשם. איך אפשר לקרב את זה אל ההרגשה שלנו, אל התחושה, אל ההבנה? סיפרתי בהתחלה על אותו זוג ש... אני מנסה להסביר להם מה פתאום שוברים כוס אצלם בחתונה. ובית מקדש לא מדבר אליהם, לא אומר להם כלום. אז אמרתי להם כך. חתונה זה רגע של שלמות, של יופי, של קסם. חתונה זה רגע מדהים ועוצמתי. אשריכם שאתם מגיעים אליו. אבל, אתם יודעים חברים יקרים, שהעולם שאנחנו חיים בו, זה עדיין לא עולם מושלם. זה עולם שיש בו הרבה כוסות שבורות, ולבבות שבורים. וזוגות שבורים, וילדים שבורים, ויש בו אסונות, ומחלות, וסרטן, ותאונות דרכים. למה שוברים כוס בחופה שלכם? זה סוג של תזכורת. שגם אם לכם כרגע הכל נפלא, מושלם, נהדר, אתם לא שוכחים את מה שעדיין חסר. תגידו, יש לכם חברים וחברות שעדיין רוצים כל כך להתחתן, ולא מוצאים את שאהבה נפשם? אמרו לי, כן. יש לכם חברים שהתחתנו וכל כך רוצים לזכות לילד, אבל זה לא קורה? אמרו לי כן. יש כאלה שהתחתנו וזכו לילד, אבל פתאום אבא קיבל סרטן, האמא עברה תאונה, אמרו לי כן. כולנו מעניינים בראש ברגע הזה כמה צדקים אנחנו רואים מימין ומשמאל. וגם מי שחשב שאצלו הכל מושלם, הנה באה הגברת קורונה וטרפה לנו את הקלפים. אלפים מתים בעולם כל יום, מאות אלפים נדבקים, עוד לא יודעים מתי יהיה הסוף. כמה חברים שלנו, אולי חלקם צופים בנו עכשיו, נמצאים בבידוד, כמה חולים, כמה איבדו סבא, קרוב משפחה אחר שנפטר מזה, זה סדק. בעולם שלנו? כמה נשים מוכות יש? כמה פגיעות מיניות? כמה כוחניות, אכזריות, אלימות? כל זה, חברים יקרים, זה סדקים, זה שברים שהם תוצאה של דבר אחד. לפני 2000 שנה, הלב של העולם שבק חיים. עברנו התקף לב נוראי. וכשהלב לא עובד, אז אתם יודעים מה קורה? הכל מתפורר. כל הגוף כבר לא מתפקד. יש סדקים. תראו, רק לפני 15 שנה, בימים האלו ממש, היה את החורבן של גוש קטיף. אני לא אשכח את השבת האחרונה שהיינו בנבד קלים. זאת הייתה שבת מדהימה. תפילות כאלה בחיים שלי לא ראיתי. אלפים מכל הארץ שהגיעו, מלאי אמונה, תקווה, שנצליח למנוע את החורבן. היה אפשר למשש את האמונה באוויר. ואז יוצאת שבת. וזה בדיוק ערב 9 באב. זורת את עצמנו מתאספים ברחבה המרכזית של בית הכנסת בנבד קלים. הרב יעקב מדן, היום ראש ישיבת הר עציון, מתיישב שם על הארץ ומתחיל לקרוא בקול הצרוד שלו, איכה ישבה בדד העיר הבת ים. וזה היה מרגיש כל כך מוחשי. אתה רואה צוותי טלוויזיה מכל העולם, איך הם באים לראות, איך יש מאבק. מתנחלים, חיילים, יהודי, מגרש יהודי, לאן הגענו? איזה אסון. עם ישראל לא מבין שזאת הארץ שלו, שזה הבית שלו, והוא חותך אותה לגזרים, הורס בתים של 10,000 יהודים, מחריב להם את החיים ומוסר את זה לאויב. זה לא חלק מהחורבן. מה שהתחיל אז, לפני 2000 שנה, אותו חורבן נוראי, אותה נפילה, העולם שקיבל סכין בלב, ממשיך מאז לדמם. ולכן כשאנחנו מתאבלים ביום הזה על חורבן המקדש, זה לא רק על מה שהיה פעם. זה על מה שהתחיל פעם, אבל ממשיך מאז ועד היום. וכל עוד הלב הזה לא קיבל את השוק החשמלי, וממשיך לפעום מחדש, אז נמשיך לראות קורונה, וגירושים, ומחלות, וצרות, ואסונות, ואלימות, ואכזריות, ופגיעות, כי הכל קשור לדבר אחד, שאלוקים רחוק מאיתנו. והעולם הולך ומתבלבל, ושוקע, ומתפזר, וממשיך לטעות ולפגוע בעצמו, וביום הזה, על כל אלה אני בוכיה. אם אנחנו נצליח להתעלות, ולהבין שלא מדובר בבניין שנחרב, מדובר בעולם שקיבל התקף לב, וכל הדברים האלה שאמרנו קשורים אליו, אולי יהיה גם לנו קצת דמעות, אולי קצת יותר נבין ונתחבר לזה שהעיקר חסר לנו, והטוב שיש הוא פשוט מסנבר את העיניים להבין שעדיין רחוקה הדרך. ובית המקדש ושכינה שתחזור לציון במהרה בימינו מחכה לנו. ואנחנו צריכים לעשות מה שאפשר כדי שהדבר הזה יקרה. יש לנו, חברים יקרים, עוד כמה דקות. אני רוצה, אחרי כל מה שדיברנו, לגעת בדבר מעשי. הרבה מדברים בימים האלו על הנושא של שנאת חינם. על כך שצריך לתקן את השנאה. רק יש דבר אחד שתמיד הפריע לי, וחיפשתי לו תשובה, מה פירוש שנאת חינם? כי לכאורה זה ביטוי לא מובן בעליל. למה? כי אף אדם לא שונא בחינם. תמיד יש סיבות וצידוקים. תיקח שניים שרבים ביניהם ותשאל, תגיד, למה אתה שונא אותו? מה יש לך נגדו? תגיד, מה יש לי נגדו? אתה רוצה לשמוע באמת? הוא פגע בי, הוא אמר לי, היא העליבה אותי. הוא לקח ממני, אצל ילדים יש גם את הוא הסתכל עליי. תמיד יש סיבה. מה זאת אומרת שנאת חינם? אף אחד, אף פעם, לא שונא בחינם. הרי אין אדם שקם בבוקר ואומר, אוקיי, את מי נשנא היום? רמת גן, גדרה, ראש פינה, לא, בוא נלך על בת ים. עוד, אני מתחיל באלף, תעצרו אותי, סטופ, זין, זבולון. זבולון, אני מתחיל לו, תעצרו אותי, סטופ, בית, זבולון בן זימרה, בוא נתפוס אחד. זה לא עובד ככה. תמיד יש צידוקים, יש סיבות שנראות מאוד משכנעות. אז תגידו, מה זה שנאת חינם? מתי מישהו שונא מישהו אחר בחינם? התשובה העצובה לשאלה הזאת, חברים, היא שיש סיבות ויש צידוקים, אבל הם לא באמת מספיקים. כי גם כשיש את הצדקות הכי טובות בעולם, עדיין חז"ל קוראים לזה חינם. אתה יכול להתווכח עם השני, אתה יכול לכעוס עליו. אם הוא לקח ממך משהו, תבע אותו בבית משפט. אבל זה לא מצדיק לשנוא אותו. זה לא מצדיק לשלול את קיומו. ולא נעים להגיד, עם ישראל הוא עם נהדר, הוא מצטיין בהרבה דברים. אחד מהם זה בלריב אחד עם השני. אנחנו פשוט אלופים בזה. תראו, מדינה קטנטונת כמו ארצות הברית. 300 מיליון תושבים. כמה מפלגות יש שם? התשובה היא 2. כשאם תשאל ישראלי ממוצע, מה ההבדל בין השתיים האלה? אין לו מושג. כנראה יש הבדל, אחרת למה הם עושים בחירות כל הזמן? אבל אנחנו לא יודעים מה ההבדל. מדינת ישראל הקטנטונת, יש בה מעל 30 מפלגות. ואיזה הבדלים, איזה צעקות, איזה ויכוחים. מספרים שפעם יפגש נשיא מדינת ישראל עם נשיא ארצות הברית. והנשיא הישראלי אומר לו, דע לך, מיסטר פרזידנט, שהעבודה שלי הרבה יותר קשה משלך. למה? כי אתה אחראי על 300 מיליון אזרחים. אני אחראי על 6 מיליון נשיאים. יש בזה משהו. כל ישראלי לא חשוב שהוא לא יודע לגמור את החודש, והוא לא מצליח להגיע למכולת בלי להפעיל ווייז, ולחשב 12 ועוד 13 הוא צריך מחשבון, אבל הוא כבר יודע איך צריך להתמודד עם משבר הקורונה, איך לפתור את בעיות המזרח התיכון, מה לעשות עם הגרעין האיראני. וכשמישהו אחר אומר ההפך ממנו, וואי 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 מה שהולך פה. אנחנו שוכחים, חברים יקרים, אין לנו את הפריבילגיה לעשות את הוויכוחים האלה ואת השנאה הזאת. אנחנו לא חיים עכשיו בין שוודיה ללוקסמבורג. אנחנו חיים עכשיו בין חיזבאללה לחמאס לדאש. ובשבילם זה באמת לא משנה אם אתה מתפלל בנוסח אשכנז או ספרד. אם אתה יותר הרמורניק או שאתה יותר לייט. אם אתה גושניק או זה לא חשוב. זה מיותר. אתה יהודי. אנחנו מתווכחים ונלחמים כאילו אין מחר. ושורכים את העיקר שאנשים אחים אנחנו. הנטייה הזאת לתייג, לפסול, להסתכל בעין רעה, אחד האויבים הגדולים שאנחנו צריכים להילחם בו בתקופה הזאת. המשפט הזה שהרב קוק אמר, אם נחרבנו ונחרב העולם עמנו בגלל שנאת חינם, נשוב וניבנה. והעולם יבנה עמנו בגלל אהבת חינם, זה צריך להיות המוטו. זה דורש מאיתנו עין טובה. זה דורש ללמד זכות על עם ישראל. להסתכל עמוק יותר, לא רק על המעשים, אלא גם על הכוונות. הרב קוק אמר עוד משפט מדהים. סימן רע הוא למפלגה, כך הוא אמר, אם היא חושבת שכל האמת איתה וכל זולתה, הכל הבל ורעות רוח. יש נטייה כזאת אצל פוליטיקאים, אישי ציבור וגם אצלנו. לחשוב שכל האמת בכיס שלי. השני, דבר שטויות. תראה, אתה יכול להתווכח שעות עם בן אדם שבעד מדינה פלסטינית, בעד נישואי, לעד, הרבה דברים. אבל זה לא אומר שהוא עוכר ישראל בגלל שהוא חולק עליך וסובר אחרת ממך. מתי נצליח להתעלות ולהבין שגם השני, יכול להיות אדם טוב שרוצה את טובת עם ישראל, יכול להיות שהוא טועה בדרך. אז בוא נתווכח עליה. אבל די לסנוע, די לפסול, די לשלול. אני רוצה, חברים יקרים, ביום הזה של תשעה באב, שבו באמת התפקיד שלנו זה להרבות באהבה, שתף פה בשני סיפורים. סיפורים של עין טובה על עם ישראל. שאם ניקח אותם, נשים אותם בכיס כצדה לדרך, כסוג של תזכורת למה אנחנו זוכים להיות חלק ממנו, אז אולי זה ירפא משהו משנאת החינם שאוכלת בנו כל כך. הדבר הראשון זה מקרה שקרה בארצות הברית. יהודי, בחור יהודי, הוא היה שם איזשהו טיול, נוסע בכביש מהיר. זה היה פריידי, יום שישי, אחרי הצהריים, שעה לפני שבת, והוא רואה רכב שעומד בצד הדרך, ועומד לצידו בן אדם מנופנף, ככה במצוקה, כאילו משהו קרה, והבחור שם לב שלאותו אדם יש כיפה על הראש. עושה אחד ועוד אחד, שעה לפני שבת, עומד פה בן אדם עם כיפה, רכב תקוע, לא יש פה יהודי במצוקה, חייב להגיע הביתה עד שבת, אני חייב לעזור לו. הוא מהר עוצר בצד הדרך, יוצא החוצה, מספיק לו מבט חטוף לראות, הגלגל מפונצ'ר. כנראה אותו בן אדם לא כל כך ידע איך להתמודד עם העניין, אבל הבחור שלנו כבקי ורגיל פותח את המטען, שולף את הגלגל הרזרבי, את הג'ק, מרים את הרכב, פותח, מפתח. תוך 7 דקות היה הגלגל מוחלף, הגלגל המפונצ'ר בתא המטען, הוא אומר לאותו אמריקאי, אוקיי, you can go, good luck, ושבת שלום. אותו אמריקאי אומר לו, what? אומר לו, שבת שלום. What? Good Shabbos. What? אז אותו בחור לא מבין, שואל אותו, מה, אתה לא יהודי? הוא אומר לו, no. אז מה זה הכיפה הזאת שנמצאת לך על הראש? אז הוא אמר לו, תראה, אני לא יהודי, אני בכלל איטלקי, אבל את הכיפה הזאת, את הבד הזה, קיבלתי מסבתא שלי, זיכרונה לברכה. לפני שנפטרה מן העולם, היא אמרה לי, אלברטו, אם פעם אתה תיקלע למצוקה, אתה תשים את הדבר הזה על הראש שלך, מיד תראה איך מישהו עוצר ועוזר לך. אני מתאר לעצמי, צופים יקרים, שגם כמה מכם משתמשים באותה שיטה, הולכים עם כיפה על הראש. זה פשוט מדהים. אותה איטלקיה זקנה ידעה, אתה נמצא במצוקה, אתה רוצה שמישהו יעזור לך, על מי אתה יכול לסמוך? על יהודי. ותראו, גם היום, אם יהיה איזה רעידת אדמה בפיליפינים, צונאמי באינדונזיה, המדינה הראשונה שתשלח מטוס סיוע, משלחת חילוץ, צוות רפואי, זה לאו דווקא יונייטד סטייטס הגדולה, אלא ישראל הקטנה. יש משהו בגנים של עם ישראל, מורשת מסבא אברהם אבינו, ואהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וכן, אתה תשים כיפה על הראש, תוך שנייה אתה תראה מישהו פה עוזר, כי יהודים הם כאלה שעוזרים, הם טובים, הם מביאים ברכה לעולם. הדבר השני זה ניסוי מעניין שנעשה באוסטרליה, ניסוי חברתי. מי שירצה יוכל לצפות בו באתר שלי, מילה טובה, קוראים לזה לעזור לאיש עיוור. הניסוי היה כזה, בחור לקח משקפיים כהות, מקל נחייה של עיוורים, ויצא לרחוב שם באוסטרליה לעשות ניסוי. הוא פנה לאדם ברחוב ואמר לו, excuse me, can you give me a change? הוא הביא לו שטר וביקש יפרוט לו את $5 למטבעות של דולר, ל5 מטבעות. רק יש בעיה קטנה. זה לא היה שטר של $5, זה היה שטר של $100. אבל הוא כאילו עיוור, הוא לא רואה. והניסוי בא לבדוק האם יהיו אנשים שינצלו את הדבר הזה כדי לקחת כסף מאיש עיוור. ולא תאמינו, רואים את זה בניסוי, אתם מוזמנים לצפות אחר כך, מתברר שכן. היו כאלה שאמרו, no problem, לקחו את השטר של $100, והביאו לו 5 מטבעות של דולר. השיא היה אדם אחד, אדם מבוגר, לוקח את השטר, מסתכל ימינה ושמאלה, ורואה שחוץ מהעיוור הזה אין פה אף אחד, ופשוט לוקח את הכסף והולך. כמובן, אותו אחד הוריד את המשקפיים, רץ אחריו, אמר לו, הלו, give me my money. זה היה ניסוי ואתה נכשלת. קיצור, עשו את זה באוסטרליה, ולא מעט אנשים פשוט לקחו לו את הכסף. עשו את אותו דבר בישראל. אחד בתל אביב, משקפיים, כאות, מקל, נחייה, ניגש לאנשים משטר ביד ואומר, אחי, יש לי פה 20, אתה יכול לפרוט לי ל10-10? אממה, היה לו ביד שטר של 200. ומה אנשים יעשו במצב כזה? תשמעו, זה מדהים לראות את זה בסרטון, אחד אחרי השני, אומרים לו, אח שלי, זה לא 200, זה 20, מה נסגר? בוא, שלא יעבדו עליך, בוא, אני אעזור לך פה בחנות, נפרוט לך את זה. אחד אחרי השני, השלישי, הרביעי, עזרו לו, דאגו שלא ירמו אותו. אז אני לא בא להגיד שבישראל אין גם נוכלים ואין רמאים. אבל כמה שיש לנו ביקורת על עם ישראל, בואו לא נשכח, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, עם שאין עוד כמותו בעולם. ותשעה באב, שזה יום שנקודת מבט פשוטה, זה יום של כעס, זה גם יום גדול של אהבה, שהקדוש ברוך הוא התגלה כמה הוא אוהב את עם ישראל. חז"ל מתארים בגמרא במסכת בבא בתרא, שכשהאויבים הוציאו את הארון מקודשי הקודשים, הם ראו איך הקרובים מאורים זה בזה, בחיבוק גדול של אהבה. איך זה יכול להיות? הרי תמיד הקרובים אחד כלפי השני, או הצידה, פתאום מתחבקים? כן, כי גם תשעה באב, זה בא מתוך אהבה גדולה לעם ישראל, זה היה ניתוח חירום, ולפעמים אין ברירה. אתה רוצה להציל מישהו, צריך לחתוך בבשר החי, כדי לסלק את האזור הנגוע ולהתחיל מחדש את ההחלמה ואת הבריאות. אני רוצה לברך את כולנו, לברך את עם ישראל ביום הזה, שעם כל הקושי, האתגר העצום להבין על מה יש לבכות, וניסינו קצת לסבר את האוזן, על האובדן לא של בניין, אלא של עולם שלם שאלוקים היה בתוכו, מציאות חיים אחרת, שנזכה שאור חדש על ציון יאיר, נזכה להרבות באהבת חינם, בחיבור בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין הורים לילדיהם, בין חברים, שעם ישראל יצא מנצח, ואיתו העולם כולו, והקורונה, ונזכה בעזרת השם, שהתשעה באב הזה היה האחרון שצמנו בו, והקדוש ברוך הוא ישיב את שכינתו לציון, במהרה, באמן ואמן. תודה רבה לכם, תודה לכל המפיקים, כנסת מעיין רבקה, האתר כיפה, על הלימוד הזה, שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות לנו ולכל ישראל.